רק רגע. פרק כף א', בסדר? במדבר כף א'. טוב, ובמדבר פרק כף א', אנחנו ראינו בהקשר של דברים אחרים, ואנחנו תכף נגלה מה הם, מפסוק י' במדבר כף א', מפסוק י' יש רשימה של מסעות שעם ישראל נסע במדבר. ויסעו בני ישראל ויחנו באובות, ויסעו מאובות ויחנו באיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש, משם נסעו ויחנו בנחל זרד, משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. על כן יאמר בספר מלחמות השמת ואב בסופה, זוכרות? ואת הנחלים ארנון, ואשד הנחלים אשר נטל השבט אר ונשען לגבול מואב, ומשם בערה היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. בסדר? אנחנו רוצות היום בעזרת השם ללמוד על הבאר. הפסוקים הראשונים שנראה ביחס לבאר זו שירה שעם ישראל שר לבאר. אנחנו נתחיל בה, אבל אנחנו לא נראה את הדברים כסדרם. השירה אומרת כך, את השירה צילמנו בדף, השירה מופיעה מיד אחרי הרשימה הזאת של המסעות, מיד אחרי רשימת המסעות מופיעה השירה. איך נועה בן צבי הגיע לשם? אומרת, רגע, היא הייתה פה, לאן היא נעלמה? טוב, קוראים לזה משחק הכיסאות. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, זה מופיע בפסוקים שלנו, זה מופיע גם בדף שלנו. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי וער ענו לה, בער חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגי אשר בשדי מואב, ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. טוב, לא הבנו שום דבר, זה שירה. אנחנו ננסה לברר את הדברים לאט לאט, אבל בכל אופן, עם ישראל שרים שירה לבאר. ואנחנו רוצות לברר מהי הבאר, איך הבאר הזאת קשורה לפסוקים שקראנו לפני כן, של כל המסעות של עם ישראל במדבר, איך זה קשור הבאר. וכמובן שאנחנו רוצות להבין למה דווקא מרים היא זו שברכת הבאר חלה דרכה, למה דווקא מרים היא זו ששייכת לבאר. וכבר אמרנו שאנחנו רוצות להיות תלמידות של מרים, ולכן אנחנו נשתדל להיכנס אל תוך הדברים. וכדי להבין את הדברים בינתיים רק שאלנו שאלות, אז נחזור באמת לבמדבר פרק כף פסוק א', בסדר? אנחנו רוצות להתחיל לברר את הדברים. ובמדבר פרק כף, זה הפרק הקודם, פסוק א' כתוב כך, אני מקווה שיש לכם תנכים, בשיעור הזה צריך תנך, בלי תנך אי אפשר ללמוד תנך, אין לי פה עוד תנכים אז אני לא יכולה להביא לכם. ויבואו בני ישראל, בסדר? במדבר כף פסוק א', ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין, בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה. בסדר? אז במדבר פרק כף, זה כמעט לפני שאנחנו מסיימים את מסענו הארוך במדבר, כמעט 40 שנה, ומרים נפטרה, ומיד אחרי הפסוק שמספר על מות מרים, אומרת התורה ולא היה מים לעדה. כלומר, ביחד עם מות מרים, התורה מספרת שאין מים, ואומר שם רש"י, על ההקשר הזה של הפסוקים, אומר רש"י, מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. אז רשי אומר שההקשר של הדברים, זה שעם ישראל אין לו מים, זה תלוי במה? זה תלוי בזה שמרים נטשה אותנו, עזבה אותנו, ואנחנו רוצות לראות את המקור השני בדף שלנו מתוך מסכת תענית. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אתם רואות מקור שני, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן, אם אתם זוכרות, ממש ממש בזה התחלנו את השיעור על מרים, בפסוק מספר מיכה שמדבר על שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן משה ואהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן באר וענן ומן. אז אני רוצה להשאיר את מרים לסוף, בסדר? אז אני אתחיל במשה דווקא. מן, סליחה שאני לא מקריאה את המקור של חזה לפי הסדר. מן בזכות משה. מה זה מן? מן זה המזון שהאדם בזכותו מתקיים במסע הארוך הזה במדבר. משה רבינו הוא זה שזן אותנו באופן פיזי, אבל הוא גם זן אותנו באופן רוחני, וזה מה שראינו שוב במקור הראשון בדף, בדף הקודם, שמשה הוא זה שמלמד את התורה, משה הוא זה שהוריד לנו את התורה מסיני, משה זה שהוא מלמד אותנו את התורה לאורך הדורות, לאורך המסע הזה, וכמו שהוא אחראי על המזון הפיזי, הוא אחראי על המזון הרוחני, הוא מחיה אותנו. משה זה החיים שלנו. עמוד ענן בזכות אהרון. אז מה מוסיף אהרון על משה? אהרון אמרנו שהוא הכהן הגדול, הוא זה שמחבר בין האנשים, הוא עושה את השלום בין כולם, הוא זה שאחראי על כפרה, על תשובה. אז ענני הכבוד, אהרון הכהן מכוחו ענני הכבוד, ענני הכבוד זה כמו עטיפה. עטיפה אלוקית שעוטפת אותנו במדבר, וכתוב בחזל שענני הכבוד שמרו עלינו, הם שמרו עלינו מחיות רעות, שמרו עלינו מאויבים, הם שמרו עלינו כי הם כיבסו לנו את הבגדים ותקנו לנו את הנעליים, יש עלינו איזושהי שמירה אלוקית, וגם אהרון יש בו צד של שמירה, שמירה פנימית עמוקה על האומה כאומה, על האנשים כאנשים, שנהיה מי שאנחנו צריכים להיות. זה אהרון, זה הענן. ובאר בזכות מרים. מה זה באר? מה זה באר? מים. מה זה מים? מים זה גם תורה, אבל קודם זה, לפני המשל, קודם כל מים זה חיים. אי אפשר לחיות בלי מים. בלי אוכל יכול להיות שאפשר, אבל בלי מים אי אפשר. מים זה חיים, כבר דיברנו על זה שאישה זה חיים, אישה זה חיוניות, יש משהו בחיבור של הדברים אל החיים שדווקא האישה היא מופיעה אותם, ולכן מרים היא באר, מרים היא חיים. למה אישה זה באר? אני חושבת שדיברנו על זה ותכף נראה את המקור של חזל על השירת הבאר. מה אמרנו שבאר? באר זה כלי, זה כלי. כלי למה? למה שיכניסו לתוכו. אישה זה כלי, אישה זה באר. היא מוכנה, היא נבראה בפלא אלוקי כזה שהיא יכולה להכיל בתוכה חיים. אז דווקא מרים היא זו שמזכה אותנו במים. ואומרים חז"ל במסכת תענית, מתה מרים נסתלק הבאר, שנאמר ותם עוד שם מרים, וכתיב בתרי, וכתוב מיד אחר כך, ולא היה מים לעדה. אז אני אגיד שני משפטים על ההנהגה של ריבונו של עולם במדבר, אולי זה בסוגריים, במדבר אנחנו הולכים בתוך הנהגה ניסית. אנחנו כמו מלאכים, אנחנו לא צריכים לדאוג לשום דבר, הכל יש לנו. יש לנו מה לאכול, יש לנו מה ללבוש, יש לנו מה לשתות, יש לנו, אנחנו לא צריכים להתעסק בשום דבר. אפשר אומה שלמה שהיא כולה בית מדרש גדול שהולכת במדבר, 2.5 מיליון אנשים יכולים כל הזמן לעסוק בתורה. 40 שנה שנת מדרשה, 40 שנה. הם לא צריכים להכין ארוחת ערב, הם לא צריכים לבשל לשבת, הם לא צריכים כלום, שום דבר. אין להם איציק שמתקן תיקונים, יש להם ענני כבוד. אז מי שמובילים מהשליחים של ההנהגה הניסית זה משה, אהרון ומרים, שבאותה שנה כולם עוזבים אותנו, כולם מסתלקים מאיתנו. מרים הראשונה שנפטרה ביוד בניסן, ואז מסתלק את הבאר, ואל תדאגו, היא חזרה אחר כך הבאר, כי היינו חייבים אותה, אבל זה חזק שכשמרים נעלמה, אז גם הבאר נעלמה, כי זה מכוחה. ודרך אגב, אני אגלה לכם בסוד, זה לא סוד, שגם הרבנית חנה נפטרה ביוד בניסן. וזה היה ממש מתאים, שהמורה של הנשים נפטרה בניסן, ביוד בניסן, ואהרון נפטר אחריה בחודש אב, אני לא זוכרת אם בראש חודש אב, אבל תבדקו את זה. ראש חודש? נראה לי גם שבראש חודש אב אהרון נפטר, ומשה נפטר אחר כך בזיין באדר. זאת אומרת, אנחנו, זה חתיכת משבר, אני לא יכולה אפילו לדמיין איך נפרדים גם ממרים, גם מאהרון וגם ממשה, אחרי שהם ליוו אותנו 40 שנה במדבר, זה נראה לי שבר מטורף, אבל לא נדבר על זה. ואז לאט לאט פוסקת ההנהגה הניסית. אנחנו רוצות יותר להתעסק במרים, כן? ובאמת לברר מה המקום של הבאר בחיים שלנו. אז יש פה כמה מקורות מתוך חז"ל. קודם כל, מקור הראשון זה מתוך במדבר אבא, שהוא מסביר את השירה. הרי התורה לא מספרת לנו על הבאר בפשט של הכתובים. איפה אנחנו יודעים על הבאר? עכשיו, במדבר כ"א פתאום שרים שיר לבאר, סליחה, שירה לבאר. אני שם אנחנו יודעים על הבאר. מה היה, מה הייתה הבאר הזאת בשבילנו? זה חז"ל מתארים במדרש. אז מה חז"ל מתארים במדרש? תסתכלו במקור השלישי. כן. אני חושבת כל פעם כשאחד מהם נפטר נגמר, אבל זה חוזר אחר כך, כי אנחנו חייבים את זה. אבל יש משהו שאנחנו צריכים להרגיש שזה היה מכוחם, אז זה נעלם. טוב, אז בואו נראה. באר חפרו השרים. כן. כן, השירה הזאת היא פה, היא ממש ממש ממש, אחרי שמרים נפטרה, וכמעט שאנחנו מגיעים לארץ ישראל, כמעט. תכף נראה במקור הבא, לא זה, מתי זה קרה בדיוק, בסדר? מתי בדיוק שרו את השירה. אבל לפני כן, בסדר? קודם נראה מה, איך חז"ל מסבירים את השירה הזאת. אז חז"ל מתארים את הבאר דרך השירה. באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, רואות? שואלים חז"ל, וכי חפירה הייתה שם? מה, באמת חפרו במדבר וחיפשו שמיים? אתם יודעות, אין כל כך מקורות מים במדבר. אלא שניתנה בזכות אבות שנקראו שרים, שנאמר, פתח צור ויזובו מים, כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. אז קודם כל, הכוח של הבאר היא מתחילה מאיפה? מחברון. הכל מתחיל בחברון, אמרנו שכאן הכל התחיל. הכוח של הבאר זה לא שבאמת חיפשו, הביאו, איך קוראים לזה, מקדחים ענקיים, 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 שחפרו באדמה וחיפשו, חיפשו, חיפשו, עד שמצאו, אופס, מצאנו איזה מים. זה לא זה. זה כוח של חסד שנמצא אצל האבות והאימהות בחברון, ומכוח זה, כשאנחנו צועדים במדבר, אנחנו זוכים למים. ובכל זאת חז"ל מתארים איך זה היה. אומרים חז"ל כך, קראו הנדיבי העם, במחוקק ומשענותם. אז מה היה קורה? שהיו הנשיאים, כן, הנשיאים של כל שבט, עומדים על גבה ומושכים במטותיהן, כל אחד ואחד לשבטו ולמשפחתו, ורווח שבין הדגלים מלא מים, אישה שהייתה צריכה ללך אצל חברתה מדגל לדגל, הייתה מהלכת בספינה שנאמר, הלכו בציות נהר ואין ציות אלא ספינות, שנאמר, וצי אדיר, לא יעברנו. אני עוצרת באמצע, בסדר? אני רוצה רגע לדבר על התיאור הזה. תראו, אני לא יודעת בדיוק איך זה היה, בסדר? אבל חז"ל מתארים תיאור, וכשחז"ל מתארים תיאור, הם רוצים לברר איזושהי מהות. מה התפקיד של הבאר? אז יש איזשהו מעיין, יש איזשהו מקור של מים, ובאים הנשיאים, כל נשיא בא עם המטה שלו, והם מתחילים למשוך איזשהו שביל למים. לאן הם מושכים את השביל? עם השביל הזה הם יוצרים תיחום, גבול של כל שבט. כל שבט יש לו גבול בחניה של עם ישראל, מה מסמן את הגבול? הבאר. למה זה מתאים שדווקא מהבאר הם אלה שיתחמו את הגבול? למה מתאים שדווקא מהבאר הם אלה שיגדירו? מה עושה ההגדרה הזאת? ההגדרה הזאת אומרת לאן אני שייך? מה המקום שלי? זה מה שדיברנו על האישה, נכון? זה מה שדיברנו על האישה, שהאישה היא תוחמת, שהאישה היא מגדירה, שהאישה נותנת מקום. אז כמו שכל אישה נותנת מקום בבית שלה, ככה דווקא מהבאר שהם מכוחה של מרים, שהיא האישה שמובילה אותנו ביציאת מצרים, דווקא ממנה יש תיחום, גדר, מקום. אז זה דבר ראשון שחזל מספרים על הבאר הזאת. אבל זה לא רק זה. אומרים חזל, והמים יוצאים חוץ למחנה ומקיפים פיסה גדולה, שנאמר ינחני במעגלי צדק למען שמו, ומגדלים מנדשאים ואילנות לאין סוף, שנאמר בינות דשא ירביצני על ממנוחות ינעלני. כל ימים שהיו במדבר כך היו משתמשים בה, לכך כלסו עלי באר חפרו השרים, וממדבר מתנה שניתנה להם במדבר לשמשן. אז הבאר הזאת היא לא רק יצרה גבולות, היא לא רק דאגה לתיחום, היא גם, מה זה הדשאים והאילנות? זה במתיקות, זה בנעימות, זה ביופי, זה באסתטיקה. זאת אומרת, המים האלה קודם כל הם נתנו חיים, הבסיס זה חיים, מים הם מצמיחים, מים הם מגלים חיים, מים הם מופיעים חיים, מים זה גם, כן, זה ביטוי לאמונה, כן, שאנחנו מאמינים שהזרעים שנשתלו באדמה הם גם יופיעו ויצמחו ויהיו עצים או צמחים או לא משנה מה. אבל גם הבאר הזאת גם גרמה לשמחה, היא גם גרמה לנעימות, היא יצרה איזשהו מקום יפה ונעים מסביב למחנה של עם ישראל. אז גם זה האישה, כן? אישה היא לא רק לדאוג שיהיה חיים, אלא גם שיהיה נעים, גם שיהיה טוב, גם שיהיה טוב. עוד נלמד על הדברים האלה, בעזרת השם בהרחבה. אבל זה לא סתם שהמים האלה הם דווקא הכוח של מרים, ולא כוח לא של משה ולא של אהרון. אז בסופו של דבר אנחנו נפגשים עם הבאר רק כמעט בסוף הסיפור. למה לא שרים את שירת הבאר בתחילת ספר שמות? נכון, בתחילת ספר שמות סיפרו לנו על המן, סיפרו לנו על הסלב, סיפרו לנו על ענני הכבוד, נכון? אם אני לא טועה, פגשנו את הכל בפרשת בשלח. פרשת בשלח, אחרי שקראנו את הים, אז נפגשנו עם המן, עם הסלב, עם ענני הכבוד, כן, הפסוקים שראינו אתמול, על עמוד האש ועמוד הענן. למה עם באר מרים אנחנו נפגשים רק בסוף, כמעט בסוף 40 שנה? למה לא שרנו את השירה כבר בהתחלה? או למה לא כתבו את השירה כבר בהתחלה? אז את זה שואלים במדרש תנחומה. למה השירה הזאת מופיעה פה? ולמה היא מופיעה אחרי כל הסיפור של המסעות? ואנחנו נראה את אותו סיפור שראינו בגמרא על והב בסופה, את והב בסופה, אנחנו נראה את אותו סיפור אבל מסופר אחרת. שני המצורעים נעלמו פה, הם לא בסיפור הזה. זה לא בגלל שהם לא היו, זה בגלל שהסיפור הזה רוצה לספר, להדגיש משהו אחר. בסדר? ופה חזל שואלים, חזל אומרים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, נאמרה בסוף 40 שנה. והבאר ניתנה להם מתחילת 40 שנה. מה ראה לכתוב כאן? כן, למה רק כאן התורה כותבת את שירת הבאר? למה שירת הבאר לא כתובה מההתחלה? אז אני מספרת לכם את הסיפור, תעשו את עצמכם כאילו זה פעם ראשונה שאתם שומעים. על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה מהו, מה קרה שם. אז מדרש תנחומה מספר את זה קצת אחרת. שעשה להם הקדוש ברוך הוא אותות וניסים בנחלי ארנון, כניסים שעשה להם בים סוף. ומה עם הניסים של נחלי ארנון? זוכרות, ראינו בפסוקים את נחלי ארנון. זה הופיע פה בפסוקים שקראנו בהתחלה. אדם עומד על ההר מזה, ומדבר עם חברו בהר אחר, והוא רחוק ממנו 7 מילים. והדרך יורד לתוך הנחל ועולה. לדרכם של ישראל לעבור בתוך הערים. כן, אז זוכרות, יש, המדרש מתאר שיש 2 צוקים, שהם נמצאים אחד מול השני, זוכרות? ואפשר לצוק, אפשר לצוק אחד לשני מצוק לצוק. ובעם ישראל במסעו במדבר הם אמורים לעבור איפה? בקניון שנמצא בין או מתחת לשני הצוקים האלה. מה קורה? נתכנסו כל האומות לשם, אוכלוסין שאין להם סוף. ישבו מקצתן בתוך הנחל, והאר מלמעלה עשוי מערות מערות. וכנגד המערות הר שכנגדו עשוי סלעים סלעים כמין שדיים, שנאמר ואשד הנחלים. נכנסו האוכלוסין לתוך המערות ואמרו, כשירדו ישראל לתוך הנחל, אלו עומדים לפניהם בתוך הנחל, ואנו למעלה מן המערות ונהרוג את כולם. אז מה מסדרים לנו? מסדרים לנו מערב. ובכל המערות נמצאים האויבים שלנו ומחכים שנעבור ואפשר יהיה להשליך עלינו ולחסל אותנו לגמרי. ומן הצד השני של המערות היו סלעים שבלטו כלפי חוץ. מה קרה כשעם ישראל מגיע? כיוון שהגיעו ישראל לאותו מקום, לא יצריכן הקדוש ברוך הוא לירד למטה לנחל, אלא רמז להרים, ונכנסו שדיים של הר זה לתוך מערות של הר זה, ומתו כולם. אז ריבונו של עולם מסדר את הדרך עוד לפני שהגענו לשם. אתם זוכרות מי אישר לנו את הדרך בגמרא? ארון העדות. אז פה ארון העדות לא מוזכר, הוא אישר לנו את הדרך, אבל זה לא, שם זה סיפור על הארון ועל המצורעים, פה זה סיפור, זה אותו סיפור. אבל פה חז"ל מדגישים דברים אחרים. אומרים חז"ל, ריבונו של עולם מחבר בין הצוקים. וכל הסלעים שבלטו נכנסו אל תוך המערות ומחצו את האויבים. אין אויבים, נגמרו.
אבל האויבים לא היו למעלה?
כן, למעלה יש מערות ויש סלעים, וכשהוא מחבר את הערים, אז הסלעים נכנסים, נדחפים אל תוך המערות, ובתוך המערות נמצאים האויבים.
ועם ישראל
באמצע? עם ישראל עוד לא הגיע, עם ישראל מתקרב לשם. והקיפו הערים ראשיהם זה לזה ונעשה דרך כבושה, ולא נודע איזה הר נשמח לחברו. אני קצת מדלגת כי הוא מתאר איזה תיאור גיאוגרפי, זה פחות חשוב. עכשיו מה קורה? עם ישראל מגיע ומה הוא רואה? הוא לא רואה צוקים והוא לא רואה קניון. מה הוא רואה? לא, הוא לא רואה כלום, הוא רואה מישור. הוא רואה מישור. תקשיבו מה קורה, אני בפסקה בצד שמאל, שורה 2, 4, 6, והבאר, הגענו לבאר, הבאר ירדה לתוך הנחל ונתגברה שם ואיבדה כל האוכלוסין כשם שאיבד אותם הים. מה זה השירה הזאת? כמו שהייתה שירה אחרי הישועה בים סוף, גם פה יש שירה שהבאר, המים של הבאר מכסים את האויבים. לכך הקיש הכתוב את והב בסופה לנחלי ארנון, ועברו ישראל על אותן ההרים ולא ידעו כל הניסים האלו. עם ישראל מגיע, הכל סבבה, הכל טוב, אין להם מושג, לא שהיו אויבים, לא שהיה מערב, לא מה שתכננו, הם הולכים בסבבה, הולכים, הכל טוב. והיה יעקב למישור, הכל מישורי. אמר הקדוש ברוך הוא, הרני מודיע לבניי כמה אוכלוסין איבדתי מפניהם. מי הודיע? מי הודיע לבניי? ירדה הבאר לאותן המערות, והוציאה גולגליות וזרועות ורגליים שאין להם חקר. וישראל חזרו לבקש את הבאר וראו אותה מאירה הלבנה בתוך הנחל שהייתה מוציאה איברים איברים. ומניין שהבאר הודיע להן? שנאמר ואשד הנחלים ומשם בארה. וכי משם הייתה והלא מתחילת 40 שנה הייתה עמהם, אלא שירדה לפרסם את הניסים. והיו ישראל עומדים על הנחלים ואומרים לה, עלי וארנו לה. אז מה חז"ל מחדשים פה לעומת מה שראינו אז בגמרא, שזה נכון וזה נכון? זה לא סתם שהבאר היא זאת שמגלה על הניסים. הבאר זה הכוח של מרים, ומרים היא זאת שבוטחת בישועה, ומי שרוצה לספר לעם ישראל על הישועה זה דווקא הבאר. דווקא הבאר היא זאת שמגלה לעם ישראל. הם בכלל לא ידעו שהיה צרה, הם בכלל לא ידעו שהם נושרו מהצרה, הם לא ידעו שום דבר, אבל זה הכוח של הבאר, לגלות לנו כמה אנחנו צריכים להאמין בישועה, וכמה אנחנו צריכים לדעת שריבונו של עולם הוא זה שיושיע אותנו. ומפה אני חוזרת לנשים במצרים, זוכרות? וזה סיימנו בפעם האחרונה, שכוח האמונה תמון בנשים. זה כישרון של נשים להאמין בישועה. והבאר היא מגלה לנו את זה דרך הסיפור. ולכן אומרים חז"ל, דווקא פה שרו את שירת הבאר. אחרי שקרה הנס עם נחלי ארנון, אז עם ישראל שר שיר של ישועה לריבונו של עולם. ואנחנו נראה שאומנם באר מרים הייתה לנו רק במדבר, אבל קודם כל הכוח הזה, הכוח הזה של הביטחון בישועה, זה כוח שממשיך להיות נטוע בעם ישראל דווקא אצל הנשים. ואנחנו נראה שזה מופיע גם בהמשך, גם כשאנחנו כבר לא נמצאים במדבר. אז בקהלת רבה מסופר סיפור, חלק מזה בארמית, כן.
מה זה? כל המדרשים האלה, דברים שקרו,
תראי, א', אנחנו לא יודעים מה קרה ומה לא, ב', הגיוני שזה קרה, ג', כשחזל מספרים סיפור, הם מלמדים אותנו מהות, בסדר? הרמנית חנה כל הזמן הייתה אומרת, כל הזמן, חזל לא דיברו בגשם. מה זה חזל לא דיברו בגשם? אין להם שום רצון שעכשיו תחשבי שככה היה או ככה לא היה. זה בכלל לא העניין. הם לא מספרים לנו סיפורים היסטוריים. הם מספרים לנו דברים ששייכים למהות חיינו. הם דרך הסיפור רוצים להעביר לנו משמעויות, מהויות. א', הגיוני שזה היה, כן? אנחנו יודעים שאהרון היה מיישר להם את הדרך, בסדר? הגיוני שעל סיפה של ארץ ישראל עוד ניסו לחסל אותנו, כן? מאז ועד היום. איך בדיוק זה קרה? מי בדיוק? אני לא יודעת להגיד. אני משערת שזה היה. אבל זה לא השאלה. השאלה, מה חז"ל רצו ללמד? מה הם רצו ללמד דרך המצורעים, שהם היו בסיפור הקודם? מה חז"ל רצו ללמד דרך הבאר? מה המקום של הבאר בחיים שלנו? זה, שזה הסיפורים של חז"ל. וחוץ מזה מסתבר שזה היה. האם כשריבונו של עולם נתן לנו את התורה, הוא הרים את הר סיני ואמר לנו, אם אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו כאן תהיה קבורתכם? אני לא יודעת אם זה היה. הגיוני שזה היה. בעיה גדולה לריבונו של עולם להרים את הר סיני. אבל זה לא משנה אם זה היה או לא היה. ריבונו של עולם רצה להגיד לנו, אם אתם לא מקבלים את התורה, אמרנו, הכל נגמר. חוזרים לתוהו ובוהו. נגמר הסיפור. גם תהיה קבורתכם, כדאי מאוד, לא כדאי, הכרחי שתקבלו את התורה. כל המציאות כולה אומרת לכם, אתם חייבים לקבל את התורה. כן היה, לא היה, מסתבר שהיה. טוב, האם כשאברהם אבינו הלך לעקדה, באמת היה נהר שהפריע לו וזקן שהפריע? אבל זה מהויות, זה מלחמות שנמצאים בתוך אברהם אבינו, בתוכו. האם כן ללעקוד את יצחק או לא ללעקוד את יצחק, וכן הלאה וכן הלאה, לא כדאי שאני אזכר בעוד דברים של חז"ל, לא נחזור למיניהם. בסדר? זה היא אמרה המון פעמים, חז"ל לא דיברו בגשם, זה היה אחד המשפטים שהייתה חוזרת עליו כל הזמן. אל תקשיבו לסיפורים האלה כמו שאת קוראת ספר ספרייה, זה לא קשור. זה רק מהויות, זה רק עניינים של החיים שלנו. בסדר? גם התנ"ך, אם נקרא בתנ"ך רק מה שכתוב בתנ"ך, אנחנו לא מבינים את הסיפור. לא. כתוב, הנה, קראנו פרשת משפטים, כתוב עין תחת עין. מה זה עין תחת? עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד. מה התורה רוצה? שאם חס ושלום מישהו הוציא עין לחבר שלו, אז נוציא לו את העין? מה עשינו? אז חז"ל אומרים עין תחת עין ממון. אז למה כתוב עין תחת עין? תכתבו, עין ישלם ממון על העין שפגע בה. למה התורה אומרת עין תחת עין? לא פעם אחת. כי התורה רוצה להגיד למי שפגע בעין של חבר שלו, שהכי הכי הכי נכון היה להוציא לו בעצמו את העין. מה, אתה לא יכול להיות זהיר? איך אתה פוגע בעין של חבר שלך? אלא מה? אי אפשר למדוד את העין. הוא יש לו ראייה 6-6, הוא יש לו ראייה 2.5. לא משנה. אי אפשר להוציא עין של מישהו אחר במקום העין שהוא הוציא למישהו אחר, כי זה לא אותה עין. זה לא יעזור שיוציאו לו. אבל התורה משתמשת במילים עין תחת עין, שבן אדם ידע שאם הוא הוציא עין לחברו, בגדול היינו צריכים להוציא לו את העין. אנחנו לא עושים את זה, כי זה לא שווה ערך. אז הרבה דברים שכתובים בתורה, אם לומדים את זה רק איך שזה כתוב בתורה, אתה לא מבין מה כתוב שם. אי אפשר ללמוד תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. מעניין אם הקראים היו מוציאים עין תחת עין, מעניין. אין לי מושג. אי אפשר, זה לא... זה חלקי. טוב, אז בואו נראה לאן מגיעה באר מרים. באר מרים אמרנו, ליוותה אותנו במדבר, אבל איפה היא עכשיו? אז חז"ל מספרים בקהלת רבה סיפור, תקשיבו. חלק בארמית, סליחה, אני אתרגל. אמר רבי תנחומה, אפילו במים הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו. הוא מעשה במוקה שכין, כן, מישהו שהיה מוקה שכין, שירד לטבול בימה של טבריה, והראה השעה, כן, הראה השעה, וצפה בערה של מרים, הוא יורד לימה של טבריה, מכירות עוד היה, נועם, אתם מכירות את ימה של טבריה? שמעתי שימה של טבריה הולכת ומתרוממת, צריך להגיד על זה הרבה תודה. אתם יודעות שאפשר לדעת לפי השיחים, נכון? לפי השיחים שפתאום הם יהיו מחוסים במים, אז אפשר לדעת שפעם הייתה שם יבשה. מה קרה לו? הוא הולך, הוא היה מוקה שכין, הוא הולך לטבול בכנרת, וקורא לו נס, בדיוק כשהוא יורד לכנרת, צפה שם בעירה של מרים, ואסחה ואיצי, וטבל ונתרפא. אז הוא מתרפא, הוא נכנס אל תוך הכנרת עם שכין, והוא יוצא מן הכנרת והוא בריא. אז מה זאת אומרת? זה אומר שבאר מרים לא באמת עזבה אותנו. קודם כל, באר מרים נמצאת באיזשהו מקום. אמר רבי חייא בר אבא, כתיב, בסוף השירה שלנו כתוב, ונשקפה על פני הישימון, ככה כתוב בסוף השירה, אומר רבי חייא בר אבא, כל מי שעולה על הר ישימון, הר ישימון זה איזה הר במדבר, רואה כמין כברה קטנה בימה של טבריה, הוא רואה בתוך הכנרת כמו נפה כזאת, מין מעיין כזה שהוא כמו נפה, הוא מתמלא ומתרוקן, וזוהי בערה של מרים. רבי יוחנן אמר שירו אותה רבנן, והיא מכוונת אל מול השער האמצעי של בית כנסת העתיק של שרון גיה. עוד יש כזה בית כנסת בטבריה שקוראים לו שרון גיה? בסדר, רבי חייא אמר את זה בערך לפני 2000 שנה, כן? אבל הוא אומר מקום, הוא אומר איפה זה נמצא. אז קודם כל, מה זה אומר? מה זה אומר שחז"ל אומרים שיש מקום בכנרת, שבאר מרים נמצאת שם? זה אומר שהכוח הזה לא עזב אותנו. הכוח חיים הזה של באר מרים זה לא כוח חיים שהלך לאיבוד. למה הוא מצליח לרפא? הוא מצליח לרפא כי הוא הבאר הזאת שמכילה ונותנת מקום ואוהבת ומאמינה, אז היא גם מרפא. שוב, זה שיעור על אישה, מה זה אישה? כתוב בבית יוסף, בית יוסף זה כתב את זה רבי יוסף קארו, זה ספר הלכה. זה לא כתוב לנו בדף, אבל אני אספר לכם. שהוא מביא בבית יוסף שנשים היו נוהגות במוצאי שבת לדלות מים מהכנרת בימה של טבריה, וכל מי שהיה חולה היה שותה מהמים האלה והיה מתרפא. והוא מספר שם, רבי יוסף קארו, שפעם היה אדם אחד שהוא היה מוקה שכין, ואשתו הלכה במוצאי שבת לשאוב מים, וכדרכם של נשים היא התעכבה יותר מדי. פגשה חברה שלה, פטפטה איתה, שכחה לחזור הביתה. זה סיפור של איש ואישה. ואז נזדמנה לה באר מרים והיא שאבה מים, אבל מה קרה כשהגיעה הביתה? לא, הוא לא מת. יותר גרוע. הוא כעס עליה. סליחה, מה היא מתעכבת? למה היא לא הגיעה בזמן? מה קרה כשהוא כעס עליה? הוא כעס עליה מרוב כעס, מרוב שהיא נבלה מהכעס שלו, עד נפל להקד. ואז מה קרה למים? זה היה מים מבאר מרים. אז הוא אומר שהמים ניצזו, ובכל מקום שהם פגעו בו, שם הוא נהיה בריא. ובכל מקום שהם לא פגעו בו, הוא נשאר חולה שכין. אז למה הוא מביא את הסיפור הזה? קודם כל שלא נכעס על אף אחד. אנחנו יכולים לכעוס ומה? ולהפסיד את הכל. אבל יש כוח למים האלה. יש כוח למים האלה. זאת אומרת, הכוח הזה של באר מרים, הוא קיים בתוכנו. הוא לא נעלם. זה לא משהו שהיה 40 שנה במדבר. אין לנו מן. אין לנו ענני כבוד. המשהו בכוח של מרים נשאר איתנו לדורות. מתי עם ישראל מגלים את זה? מגלים את זה בשירת הבאר. בשירת הבאר, המילים האחרונות זה, ונשקפה על פני ישימון. אם אתה עולה על הר ישימון, אתה יכול להיפגש עם באר מרים. זאת אומרת, הכוח הזה קיים במציאות. כוח של ברכה, כוח של חיים, כוח של אהבה, כוח של אמונה, כוח של ביטחון בישוע, כוח של ריפוי, זה קיים. אני אומרת שוב, הבית יוסף הוא לא חשוד במספליות מספר סיפורים. לא, אם הוא כותב משהו בספר הלכה, זה משהו עם מהות, עם משמעות. אז זה מה שהוא רוצה לומר לנו. אז דעה אחת בחזל באמת, זה שבאר מרים נמצאת בכינרת, לפעמים היא צפה, לפעמים היא נסתרת, כתוב פה שהיא... כנראה שלא. אני לא יודעת באיזה גודל זה, אני לא יודעת כלום. אבל חזל אומרים שיש בכינרת כמו כברה קטנה, כמו נפה כזאת, שהמים נכנסים ויוצאים, וזה באר מרים. זה דעה אחת. זה לא במובן הפשוט, זה במובן העמוק. שזה קיים, שזה נמצא. למה זה דווקא בכינרת? בבקשה, בנות של טבריה, תעשו שיעורי בית, ושבוע הבא תגלו לנו, תעשו תחקירים, תלכו לזקני טבריה, ותשאלו אותם, למה דווקא בכינרת? לא, זה באמת שאלה. מאז שיש את, איך קוראים להם? מקורות, אבל לפני שהיה מקורות זה לא היה המקור היחיד. תבררו, בסדר, יש לכם זקנים לשאול אותם שם? מה מיוחד בכינרת שדווקא? לא, תבררו, תנסו. כמדומני. תבררו, תנסו, בסדר, תחפשו שם כמה זקנים שיסבירו לכם את זה. או שתלכו לקבר של הרמב״ם, תגידו שיגלה לכם רבי מאיר, מישהו. מישהו שיגלה לכם למה זה דווקא בכינרת. איפה שאתם רוצות תבררו, שבוע הבא תבואו לספר לנו את התשובה. אבל יש עוד דעה, יש עוד דעה. זה דעה אחת. הדעה השנייה מופיעה במסכת שבת. אמר רבי חייא, רואות מקור כמעט אחרון, אמר רבי חייא, הרוצה לראות בעירה של מרים. מה זה אומר? כשמישהו אומר הרוצה לראות, הרוצה לראות, זה אומר שזה נמצא, שאם אנחנו נתאמת, אם אנחנו נעבוד קשה, אז אולי אנחנו נזכה לראות. אז מה הוא אומר? הרוצה לראות בעירה של מרים יעלה לראש הכרמל. כרמל, אתם יודעות איפה זה? יופי. כבר זה לא הרי ישימון, זה ראש הכרמל. ויצפה, אז לאן הוא צופה? לאיזה ים צופים מראש הכרמל? ים התיכון. נכון? כשעומדים על ראש הכרמל, אז זה כבר לא הכינרת.
רבי חייא אומר את הדעה הזאת?
לא, רבי חייא אומר את הדעה הזאת, השנייה. הדעה הראשונה ראינו בקהלת רבה.
אבל גם כתוב אמר רבי
חייא ברבה. אז אולי זהו. אני לא יודעת אם רבי חייא זה רבי חייא ברבה, נבדוק את זה. אבל זה שני מקורות שונים, זה במדרש וזה בגמרא. אז נבדוק את זה, תזכירו לי. אבל הוא אומר ככה, אז קודם כל את צריכה לעלות על הר הכרמל, דבר שני את צריכה לצפות אל ים התיכון, כי הר הכרמל הוא צופה אל ים התיכון, ויראה כמין כברה בים. וזוהי... מה?
ים התיכון בכנרת.
מי שעולה על הר הכרמל זה בים התיכון, מי שעולה על הר ישימון זה בכנרת. יש שתי דעות בחז"ל, תלכו לחפש, תצאו לדרך. יש האומרים שזה בכנרת, יש האומרים שזה בים התיכון. וזוהי בעירה של מרים, אמר רב, מעיין המיטלטל טהור, וזהו בעירה של מרים. הם אומרים שזה תמיד טהור, כי זה מיטלטל ממקום למקום, זה לא נמצא במקום אחד, וזו בעירה של מרים. אז בעירה של מרים אפשר למצוא אותה בה הכנרת, ואפשר למצוא אותה בים התיכון, זה לא משנה לנו איפה זה, זה משנה לנו שהכוח של מרים זה כוח שהוא קיים, שהכוח של מרים אנחנו יכולים למצוא אותו בקרבנו, אנחנו יכולים להיפגש איתו. זה לא משהו שעבד מן העולם, זה לא משהו שנעלם מן העולם. כן.
שומעים מקרבנו, מה זה אומר לי?
בתוכי, בתוכי. יש בתוכי כוחות של מרים, כן. כל מה שלמדנו על מרים, אז זה אמור להיות בתוכנו. זה לא נעלם. אז אתם יודעות שאנחנו קוראים למרים, מרים הנביאה, אבל אפשר לקרוא לה גם מרים הנביאה. נכון? כן. באר זה נביאה. כן.
כן. שהיה פעם איזה כמה בני חכמים שהלכו לך בעת מרם והם ראו אותה.
יכול להיות. נו, טבריה, תבררו את זה.
לא, מה זה מאמין את השדה?
הם קוראים לו באר מרם, אבל הוא לא בתוך הכנרת, את אומרת. כן, גם, האמת גם נכון. ואיך את יודעת שזה חם? לא שמעתי על זה אף פעם. זה מים חמים?
כן.
ואיך זה נראה?
מים חמים בתוך
הירדן. לא, לא, זה מים.
לא, בתוך הירדן, מים חמים מתוך הירדן.
ירדן או כנרת, תחליטו.
ירדן זה משהו אחר, זה ירדן. אני לא יודעת, כנרת, 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 כנרת,
כנרת, כנרת, כנרת. כן, אני יודעת איפה זה נגב. שמה? שתלמידי חכמים חיפשו את זה? כן, זה הגיוני שחיפשו את זה, כן. אבל בעין גב זה נראה כמו באר או שזה בתוך הכנרת עצמה? יש לזה, אבל... טוב, לא ידעתי שיש דבר כזה ליד עין גב. מה זה? נו, נו. נו, נו. יפה, אז יש תלמידי חכמים שמצאו את זה. טוב, רבי חיים ויטל, כן, זה גדולי המקובלים, כן, אנחנו לא נבין באמת מה ומי, אבל כן. יש, זה קיים, זה נמצא, לא לחשוב שהיה לנו את זה במדבר, וזהו, וזה נעלם, ובסדר, יכול... הנה, גם רבי חיים ויטל אומר את זה.
לא, אז אני אומרת, כאילו,
נכון? כן, כן, זה מופיע ונעלם, זה מופיע, הם אנשים ענקיים, אולי הם ראויים להיפגש עם זה.
לא, אני אומרת, אבל איך זה בכנרת וזה...
הכל יכול להיות. אני לא יודעת כל דבר להסביר כידוע. שאלה? מי שרצתה לשאול שאלה? טוב, אז על הגמרא הזאת, על הגמרא, הרוצה לראות בעירה של מרים, יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים, וזוהי בעירה של מרים, על זה... יש דברים שהרב כותב בעיניה ותהפכו את הדף. וגם למדתם את זה, תעשו את עצמכם שלא למדתם את זה. לא? תעבדו עליי. למדתם את הכל, חלק, רבע, שליש. בעל פה. אז נלמד בתורה שבכתב. אז אם למדתם בעל פה, אני נותנת לכם 10 דקות ללמוד את הפסקה הראשונה. בסדר? כן. אני משערת שבשביל להגיע לדברים האלה, קודם כל אתה צריך לעלות, אתה צריך להתרומם, לצפות, אתה צריך איזה התבוננות עמוקה, זה לא... כן, זה לא בא בקלות. לא, אתה צריך להיות שם, אתה צריך להבין שזה עמל, שזה עבודה, שזה דורש מדרגת חיים, כי יכול להיות שמישהו יעלה ויראה ובכלל לא יראה את זה. אז זה משהו אחר. בסדר? אז עכשיו אתם קוראות בזוגות רק את הפסקה הראשונה, כי אם למדתם אותה בעל פה, אז אתם יכולות לנסות לקרוא אותה בכתב. יש זוגות. לא שלישיות, לא רביעיות, לא חמישיות. קדימה. יש לנו 10 דקות, בסדר?
אני פה.
את הפסקה הראשונה בסעיף רש צדיק ה', בצד השני של הדף. לא יודעת, תלוי בכם. אתם אומרות שלמדתם את זה, אז אולי יהיה לכם יותר קל. קדימה, קדימה. אני לא מרשה שלישיות, נועה. נועה, תלמדי עם שירה, עברת בשביל שירה. רק פסקה ראשונה. יש שם הרבה עניינים, נראה אתכם לומדות את זה. איפה את? ברוך הוא היוצא מגאון השכל העליון, מקור החוכמה והמדע, ברוך הוא. אדר, למדתם גם אחר כך על אליהו הנביא וכל זה, או שכבר אליהו הנביא? כי הוא מסביר אחר כך למה זה הר הכרמל. לא, אמרתי ללמוד רק עד עדי, רק את הפסקה הראשונה לומדים. בנות לומדים רק את הפסקה הראשונה. רק פסקה ראשונה. עד פה. עד שאין לו קץ ותחליט. זהו. הסברתם? הסברתם? הבנתם? הסברתם? או שרק קראתם? יופי. תסגרו את זה, כי זה כבר...